יום שלישי, פרשת חוקת, שחוי בשתמון, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מעניין, דברים נפלאים, שסיפר הרב יצחק זילברשטיין, מופיע בבוכי נפשי. זה חוקת התורה יש לנו בפרשת. שאל פעם הגאון רבי יצחק דרזי, על השוס יצחוק, את הרב אליושיב, כמה זה זמן ששיעור בתול תורה? הרב אליושיב לא ענה לו, הוא שאל אותו עוד פעם. די לא ענה לו. בלי קשר לאותה שאלה, אחרי כמה זמן היה להרב דרזי עוד איזו שאלה, זה היה בזמן שהיה חשש שהשלטונות יגזרו גזרות נגד התורה בישיבות. שאל אותו הרב יושיב בדאגה מה יהיה. והרב יושיב אמר לו, אתה זוכר שלפני כמה זמן שאלת אותי מה השיעור של בתול תורה? אז אם כן אני אענה לך. הזמן שאתה שואל אותי מה יהיה, אותו פרק זמן, אותו... כמה אותו חלקית שנייה, הוא השיעור של ביטול תורה. הסביר רבי יצחק זילברשטיין את הדברים, שנכון שהרב אליושיב היה דבוק כל כולו בתורה, עד שהוא אמר פעם לתלמידים ששיעור רצח דעת מהתורה זה ערף עין, כמו הפסוק במשלי, אתה יפינך בו ועינינו. אבל בתשובה שלו לרב דרזי, הסביר רבי יצחק זילברשטיין יש עומד גדול, הוא סיפר שהוא שאל את רב חיים קניבסקי, הגיל שלו, שהוא ראה בשם הגאון, שהתורה, שהמשנה באוגוסט אומרת, שחלק העניינים שהתורה נקנית בהם זה מיעוט שיחה. היא אומרת מיעוט שיחה, היא לא אומרת בלי שיחה בכלל. כי אין פה כוונה שלומד לא דבר בכלל, אלא הכוונה להפך, עד רבה. שהמשנה באה לחייבת למדי התורה במיעוט שיחה, שמיעוט שיחה הוא כן צריך. כי אם הוא ילמד שעות ארוכות בלי הפסק בכלל, אז יש חשש, תתבלבל עליו דעתו. ולכן, כדי להעמיד את הגרסה שלו על מקומה, אז הוא צריך את מה שהוא לומד, כדי שזה יהיה טוב, שיהיה מונח אצלו, אז הוא צריך מדי פעם לשוחח קצת עם החברים, כך גם הסבר התופר את יצורל שם. ומה זה המיעוט שיחה? אז מסביר רב זילברשטיין זה, אותו מיעוט שיחה נצרח לאדם, עד שהוא מרגיש עייפות, חולשה, מחמת הלימוד, והוא מדבר כמה דקות כדי להירגע, להחליט כוחות. אבל השאלה מה יהיה, מה... הוא הסביר בדבר הרבה נשיב, השאלה מה יהיה, זה לא כדי להירגע. אלה בא לעולם כתוצאה מדאגה, נוכח איזה מצב מסוים. ועל זה קבע הרב אליושיב שזה יתיל תורה גמור. כי הרי אותו אחד ששואל אין אפשרות לפעול מול השלטונות, אז כל הדאגה מיותרת, וזה בתיל תורה. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. זה מכתבו של בעל המייסס, הרב יצחק. פריד זה פורסם מהספפלריה. שמור רבותיי, סיפור נפלא ביותר. הוא מספר על עצמו שהיה ילד, ילד בן 9, ביסו חג שבועה. היה לו כאבים, כאבים מאוד חזקים בבטן. התברר שיש לו דלקת בית הסרטן, פנדיציט מה שכידוע. לקחו אותו דחוף לבית חולים. זוכר את ההתרגשות של... כך זה אבא שהוא שמע שהרופא אומר שצריך לעבור ניתוח. ניתוח זה היה בשבילו משהו גדול, מפחיד, מעולם של הספרים, ניתוח אמיתי, לי. טוב, הוא כבר דימן את ההתרגשות עם החברים וכו'. ברוך השם הניתוח עבר בשלום, בהצלחה רבה. אחרי תקופת ההשתשות, עם הרבה תשומי אומר מהחברים, כי היה בשם הטובה. אחרי שנה אומר, החלטתי שלאור זאת היה להשם על הנס, הפלא שעשה איתי בהצלחה של הניתוח. אז מדי שנה אני אעשה סיום מסכת ביום השנה לניתוח, בחצי יום. באמת, בשנה הראשונה, עשיתי סיום על מסכת מהמשנה, שנה אחרי זה כבר גמורה, וככה כל שנה ושנה. אבל הוא מספר על עצמו שככל שהתקדמו השנים, הוא הרגיש שזה אי נעימות בעריכה של הסיום, כי כל הרעיון של סיום זה להודות להשם. אם להודות להשם, אז זה לספר את זה למשתתפים. וכשהם שומעים על החסד העצום, לא מצלים, כי כל אחד מכיר איזה קרוב משפחה, קרוב או רחוק, שאין לו ניתוח פדיסטיס, זה ניתוח פשוט ומצוי מאוד בימינו. אז מה ההתרגשות המיוחדת? ואידך גיסר אומר, לא הייתה דעתו נוחה להפסיק עם זה, דבר שהוא הצליף בו כל כך מאותו וחצי. מה וכי? הוא אומר, כביכול, ואני אומר לרבן שלום, נו, בסוף הנס לא היה כל כך גדול. טוב, הוא המשיך, ככה לעשות את זה. הוא אומר, עד לשנה האחרונה, שהתווסף לסיפור מילת חדש. מספר שהיה לו סבא, סבא רבא, סבא של הסבתא, יהודי קדוש, שהוא קראו לו רב אברום מורדכי פלברבום, אגר בקוסם, והייתה עיר גדולה לאלוקים, רמי נכבדיה, נכבדי הקהילה, היה בעל תפילן, שריחת, בוידה, כמו נראה רואה, הוא היה מקורב חביב מאוד לאדמו"רי בית קוסם, איש תודם לכל עניין של בית קדושה. הוא נלקח לבית עולמו בשואה האיומה. ואצל המשפחה הוא מספר שהם השיערו כל מיני תיאורים, דברים שכתבו על הדמות הגדולה שלו, סדר חיים, על המעלות שלו. הוא אומר, אני כנכד של הנכד, גם גדלתי ככה לתוך הסיפורים, ספגתי מהם. בחורף, הוא מספר שבחורף, שנה האחרונה, שנה שעברה, עשו איזה מגבית כלשהי בעיר שהוא גר שם, והוא נטל בזה חלק. שאלו אותי, המנהלי המגבית, אני רוצה להקדיש את התרומה שלי להנצחה של מישהו. אז הוא אומר, פתאום נפל לי רעיון, אולי הגיע הזמן להנציח את הסבא. אבל מכיוון שלא זכרתי את השם של אבא, זה אותו סבא שאנחנו מספרים עליו, הסבא של הסבתא. אבל לא זכרתי את השם של אותו, של האבא של אותו סבא. אז הוא עלה הביתה, לקח ספר שהוציא מישהו מהמשפחה, עם הקדשה לכל אבות המשפחה, ושם הוא רצה לבדוק. הוא רצה לבדוק את השם של הסבא. הוא אומר, אני, לתדמתי הרבה, אני מסתכל שם, ואני רואה שכתוב, זיכרון עולם בהיכל השם וכו', את השם של הסבא, מורינו הרב אברום, מורדכי בן, מורינו הרב שמואל יהודה, השם יקום דמו, ונקד על קידוש השם, חטא סיבון תש"ד. כן, חטא סיבון, יום הניתוח. הוא מספר שזה יקר אותו בהלם, גרם לו להתרגשות גדולה. לגלות בדיוק שאני מתעורר לפעול לטובת נשמתו, שכל שנה, ביום של הפטירה, אני יצא לי שאלה לעשות סיום מסכת בלי שאני יודע, ובהתעקשות מוזרה כזאת. ובוודאי שזה מועיל לעילוי נשמתו. אבל לכל הפחות, זה לא פחות משאר מצוות מהסיסטמים שמקיימים מצליחה לצל. כמובן, אני אומר שמאותו רגע, גמרתי את דעתי שאני נזכור אותו בשעת הסיום, וזה יהיה גם כן לטובת נשמתו. הרבה זה, אתם חושבים שזה נגמר הסיפור? עוד לא, ממש לא. כל זה אומר, גיליתי, בחודש תשרי וסתיו שנה עם תת. אחרי חצי שנה, חודש שימו, נו, אני מתכן לעשות את הסיום מסכת, בליל היורצייט, בבית הכנסת. שוב פעם שכחתי את השם של האבא של הסבא, נו, רבי, אתם זוכרים מה שאמרתי לפני כמה שניות, נו. אז הוא עבר חצי שנה, הוא לא זכר. אז הוא הלך לבדוק עוד פעם. תכנן לבדוק, אבל שכח לבדוק. אז לכן יצא לו, אז הוא הגיע לבית הכנסת, אז יצר קשר טלפוני עם קרובי משפחה לנסות לברר את השם. קודם כל, הוא התקשרתי לדוד שלי, שיש לו זיכרון חזק. לשם שינוי הפעם, הזיכרון לא עזר, הוא לא זכר. ויעץ לי להתקשר לסבתא שלנו. היא בטח כדאי, היא תשמח מאוד. ככה עשיתי. הסבתא שמעה שאני הולך לעשות סיום מסכת, והיא נשמעת הסבא שלה. היא הוסיפה עוד בקשה. אני אומר שביום זה גם חל יום השנה לאחות של הנכדה. לאחותה, שהיא נכדתו. האחות של הסבתא, שהיא גם כנכדה של אותו סבא רבא, קראו לו מרת חנה בת רב מוישה חיים פלברבא, שהיא נפטרה בלי להשאיר אליה, בלי להשאיר זר של תורם השם הרחם, וזה ודאי גן יועילה לקדיש ולנשמתה. אומר, הפלא ופלא, אם הייתי צריך להתקשר אליה, זאת אומרת שאם הייתי יודע, הייתי זוכר לבדוק בספר השם של הסבא, או אם הדודה זוכר, לא הייתה נזכרת אותו דודה, ומי יודע, אם לא התגלגל כל המייסה של הנטוח, החסים, היורצייט, שיקחת השם, רק בשביל לזכות לאותה נשמה כאן מוצא, והשם הרי חפץ לזכות את ישראל, וחיים ומייסה. הוא אומר שגם עצם יום החד בסיבון, היורצייט של הסבא רבה ומורכם, גם הוא כרוך באיזה סיפור של סיום, מדבר שבימי הימים של מלחמת העולם השנייה, שהונגריה התחילה להיחבש גם לפני הגרמנים עם אח שמם. בעיר קוסם, היהודים הסתגרו שם באיזה גטו, כשהם יודעים שהאקציה הנוראית מתקרבת אליהם בצעדי ענק. ביניהם היה הסבא שלי, הסבא המדובר. היה שם איזה שוטר הונגרי, שהיה לו איזה הכרת הטוב לסבא, בגלל איזה פעם שהוא פעל בשבילו איזה ישועה אצל הרבי מקוסם, שהוא הבן שלו שהיה חולה. חזוק ההכרת הטוב בא לסבא להבטיח אותי שמחר, מחר תתרחש האקציה הזאת, זאת אומרת הגירוש. סרט ראייה, אחד האהודים המוצלים, שסבא שמע את זה, התחנן, התחנן לאותו שוטר שידאג לדחות את זה בכמה ימים, וברוך השם, השם עזר, באמת הוא הצליח. ואותו עד, מה הסבא ראה להרוויח מאותו דחייה? אבל השלמת העניין התבהרה מפי עד אחר. מספר שפגש את הסבא בגטו ביום האחרון, והיא ממש נעדה צחוק על הפנים שלו ככה. אני רק כאילו מנותק מכל מה שקורה. שאל אותו, אשים חוזר מהאויסו? אז הוא אמר לו, עכשיו סיימתי את השף פעם רביעית בעיר. אז הנה, כנראה שזו הסיבה שהוא רצה לצחוק כל כך את המועד של הגירוש, כדי להספיק להשלים את השף. וכמובן מסיים בעל המייסה הרבית חופית שיהיו הדברים להרבות לקבוד שמיים ואלוהי נשמעת אותם אנשים שהזכרנו הרבה ורמות חדן רב שמול יהודה הנכדה שלו חנה בת ממשה חיים יהיה הדברים ללא נשמעת ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים של, הרב יחיאל פליסקין הקסם המרפא של כוח הנתינה הורים רבים מרגישים שהילדים שלהם אולי אגואיסטים מדי, לא מספיק חושבים על, על השני. הוא אומר שבמי הסתבר שיש הרבה אמת בתחושה הזאת, כי אחד הבעיות בצורה של העולם המודרני, שהילדים הפכו להיות מקבלים, ולא נותנים. הוא מסביר, בדורות הקודמים, ילדים כבר מגיל צעיר עבדו קשה, בשביל המשפחה. אם זה הילד שעזר לאבא שלו החלבן בעבודה, קם באמצע הלילה, וכו' וכו'. אם זה הבת של חיים, באימא ליום כביסה. הנתינה הזאת, הוא אומר, קצת הילדים לבני אדם מאושרים, לחוצים, הרגישו שצריך אותם, וכמובן מלאי סיפוק. אילו כיום, שכל השפע המשפח, הילדים בחינם, הם עושים טובה, מבצעים איזו עבודה פעם ביום, פעם בשבוע. אין פלא שבאמת יגדלים כאגואיסטים ומפתחים בעיות שונות. המכתב מאליהו, הרב יסלר, זה חטא דקירוח. מוכיח שהכוח של הנתינה זה אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של נפש האדם. מוביל פה את לשונו התאורה. שהרי כל אדם מתאבל לבנים, ירגיש צורך והכרח שיהיה לו את אשר יבנו ויציב לו. וכן אם רואים בו הולכים מרירים, שרכניסו יתומים לביתם ויהיו להם כיוונים. וגם יש כאלה שיקרבו אליהם כלב או שר בעלי חיים ויציבו להם כאשר יצאו לבנים. הלא גם זה לאות ששורש כוח הנתינה תמון בעומק נפש האדם. נו, אז נמשיך הרב פליסקין, שאל איך פותרים את הבעיה. הבעיה מובנת, איך פותרים אותה? התפות מוזר, הוא אומר, כמו שכל אחד מבין, לא יעזרו הרבה. הילדים כבר התעייפו כעוגן, עם שיחות שחוזרות על עצמם, בנוסח אסור להיות אגואיסט, עכשיו על אחרים. הפתרון האמיתי, הוא אומר, הפתרון האמיתי זה להפעיל אותם, להפוך אותם בפועל לנותנים. הוא אומר שאם זה אתה לא יבור, הוא היה מנהיג בכל הישיבות שיטת קלם. שהבחורים הם מנקים את היעי בסנדרש, הם מנקים את הפנימיה, אולי גם החינים מגישים את האוכל. דבר שלא ספק, הם מגביר את התחושה של האחריות של הבחורים, ומגביר בהם את מידת הניסינה, מידת הנותן במקום המידה של הנתבל. אבל הוא אומר, אם בישיבות רגילות זה לא מתאים, לפחות יש להמליץ לזה לישיבות המתמודדים, שם הרי הבחורים לא שקועים בלימוד כל היום. אין שום סיבה שמישהו יעשה, שמישהו אחר יעשה את זה במקומם, את התחזוקה השוטבת של עצמם. הוא אומר מניסיון של מקומות שהניגו ככה, הדבר תרם תרומה עצומה לישות של הבחורים. אז זה בישיבות. עכשיו הוא אומר, בתחום הביתי, אפשר להמליץ על שני ערוצים שיפכו את הילדים לנותנים. דבר ראשון הוא אומר, שתפו את הילדים הרבה יותר בעבודות הבית, תכניסו אותם לא מכעניין. תטילו עליהם תפקידים גדולים, בכמות ובאחריות. ככל שילד יעשה יותר, הוא אומר, ובגלל בסופו של דבר לילד יותר מאושר. זה דבר אחד. דבר שני הוא מוסיף, לחשוב בצורה יצירתית, בפרט לגבי נערים שהם לא 100% בצלם, איך אפשר לשתף אותם? תהיה למען הקהילה, איזה מסגר בית הכנסת, ארגוני חסד שכונתיים וכדומה. אמנם הוא אומר, הרבה הורים בציבור שלנו נרתעים מכל פעילות של הילדים. אם מעדיפים שהילד לא ישתתף בשום פעילות שהוא לא מוכרח, אבל אם נגדיל ראש, הוא אומר, נבין שאתה ושברון לב, שנער שמרגיש מיותר, דורן שברון הלב של אנשים שלא זכו לילדים. אולי, הוא אומר, אולי נבטל את הפחדים המיותרים שלהם, וככה נאפשר לילדים האלו לתרום, לתת, על ידי זה לבנות את עצמם. והוא מביא פה סיפור נפלא, מה זה שהיה בארצות הברית, על המרווח הראשון מהנתינה, זה בעצם הנותן. הוא מספר פה על נער שקראו לו ג'וני, הוא למד, ג'וני היקר שלנו, עוד מעט נראה כמה הוא יקר, עבד במסע טיפולי, עם מפריע בשיעורים, פוגע בחברים, שולח ידיים, רגליים. כמובן שהצוות של המוסד ניסה לעזור לו, לעזור לעצמם, אבל לא הצליח. הייתה באותו מוסד, הוא אומר, זו תוכנית של ביקור חולים. התוכנית הזאת הייתה שבמסגרת שלה נסעו תלמידים פעם בשבוע לבתי חולים לחולי נפש השם ירחם. כל תלמיד קיבל חולה אחד, ועשה איתו מלאכות יד פשוטות במשך שעתיים. באחד הפעמים הצטרף גם ג'וני לאותה נסיעה, או אולי מתוך שיעמום. אבל החולה היחיד שהיה פנוי, זה היה אחד המאושפזים הקשים ביותר. זה היה אדם בן 50, קראו לו טומי. הוא היה נכה נפשי, הוא בעל פיזי, היה לו משקל עודף גדול מאוד, היו לו כל מיני פיקים בפנים השם הרחם. טוב, הוא האדם היחיד שהיה פנוי, מחוסר ברירה, אז הצמידו את ג'וני לטומי. בתחילה, ג'וני ראה במי הולך לטפל, הוא נבהל. אז המדריך הסביר לו, זה מאוד פשוט, אז רק צריך לתפור שלוש תפרים בכרית, ולתת לטומי לתפור שלוש תפרים בכרית. וככה, חוזר חלילה, שלוש שתה. טוב, הוא התחיל ככה ביסוס, חוסר רצון, שכמובן מקפיד לשמור כאן מרחק בטוח, מאותו אחד, כן? רבותי, אנחנו מדברים פה עוד לפני ימי הקורונה, שזה היה טבעי. אבל הוא אומר, לקראת סוף הפגישה הם כבר חייכו אחד לשני. בשבוע אחרי זה, ג'וני כבר בא וביקש בהתלהבות, והוא ביקש מעצמו, נסע עוד פעם. כמה פעמים הם נסעו? 15 פעמים הוא נסע עליו. כשהם ביחד עובדים, מדברים, צוחקים, והוא מספר שתוך כדי הטיפול הזה, תוך כדי אותם שבועות, התחיל ג'וני לגלות מידות טובות, סבלנות, תמיכה, התחשבות, אחרי זה הרג קירותו של הטומי, אבל בהמשך, האנשך התחילו עצמנות להפציע גם במסגרת הלימוד במוסד, כולם התפלו, מה קרה לג'וני המופרע? בפגישה האחרונה של שנת הלימודים, כשהגיעו לתפר האחרון, זה היה התור של ג'וני לתפור, אבל הוא הושיט הכרית לטומי, והכריז בחגיגיות, טומי, התפר האחרון הוא שלך, זה היצירה שלך. והפנים של טומי העירו באור יקרות, וגם הפנים של ג'וני. באותו ערב ניגש המדריך לג'וני, והוא החביא לו מעומק הלב על ההתנהגות האצילית. הוא גם הוסיף ושאל, בצורה ישירה, איך הפעילות הזאת השפיע עליך כל כך לטובה? או למה זה השפיע עליך כל כך לטובה? והוא ענה בפשטות, עד היום אף אחד לא צריך אותי. טומי הוא האדם הראשון שבאמת לא צריך אותי. אז כמו זה מסכם, הרב פליסקין, סיפור הנפלא הזה, ממחיס לנו בצורה חדה, כשנער מתנהג כאוגויש, אז הסובל הראשון מכך, הוא הנער עצמו. ואילו כאשר מידת הנתינה שלו בא לסיפוקה, הרי זה יוצר תיקון בנפש הנער, שבסופו של דבר כולם מרוויחים. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו ממשיכים רבותיי מחפש ממחיים, חפץ חיים. יש לא מתפרסם בעיר אחת, האם מותר לספר את זה בעיר אחרת? אז החפץ חיים מסיף ואב כלל בית כותב שהיתר, שבא פתלוסת, זה רק באותו עיר, לא בעיר אחרת, אפילו אם יש שערות מציאות. ועד עוד ברמיים חיים מסיף שזה לא כלל קבוע, וזה תלוי עד כמה הסיפור מרעיש את הזני הבריאות. כי יכול להיות שזה שמע בעיר אחרת, יכול להיות שזה לא שמע בעיר אחרת. טוב, אז בבריאו מוסופלים, שמעדורה דיר שמוסיפים, שבזמננו, עקב התפתחות אמצעי התקשורת, שחוצים ימים ויבשות, עדי שכתבו, שזה לא תלוי רק במקום שנאמרו על דברים, זה גם בעיקר כלפי מי הדברים נוגעים. יש דברים שמסרים קבוצה מסוימת של אנשים שקשורה לאותו אדם שנאמרו עליו הדברים, ולקבוצה אחרת זה לא מעניין בכלל, אז זה לא רק המרחק, אלא גם תלוי. אז ממילא, של אנשים שלא מגלים עניין בסיפור הזה, זה לא התפרסם שם בכלל, אז להם יעשו לספר, אפילו שזה נאמר באפיקלוסה, וכמובן, כמובן שכל דבר צריך לדון לגוף. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, דברים מרצים על דפריים, מי מזיק למי, הקדחת לדגים או הדגים לקדחת? הגמור שלנו שבס דף קופסטס אומרת, כל האויכלין, אויכל אודום מרפוע בשרת. הרמב״ם פירוש שם שנייף, כלומר פרטנורי, מפרשים שתרה, אכילה, מאכלים, אפילו שהכוונה של האוכל זה לרפואה, למרות שמעשה רפואה על פי רוב נעשו בשבת. יש דרכי תמישלה שכל מאכל של שבת זה סגולה לרפואה, עניין גדול אכילה של שבת, כדברי אריזל, שאכילה של שבת היא לא עניין גשמי, אלא עניין רוחני. הבן איש חי, ברב פעלים כותב, שצריך האדם לכוון בליבו בעונג שבת, שהוא מקיים, מתבסס מן התורה. ככה גם הובא בליקוטי מהר"ן, שהאכילה של שבת כולה אלוקות, כולה קודש. שר בחוץ את בלייק ואת גלברמן, זכר צדיק לברוך, לאדמו"ר מקרלין, הרב צדיק לברוך, למלך השם מקום דומו, שנהרג בשואה, אחד מביקורים שלו בארץ הקודש, שעשה פיש ליל שבת, בירושלים. אחד מהאורחים זה היה יהודי שלקה במחלת הקדחת, בא לבקש רפואה, בא לבקש ברכה. אז הרב קיבל אותו בשיריים מהדג שהוגש לפניו. אז אמר לו החולה שהרופא אסר עליו דגים בגלל שלקדחת לא טוב דגים, אז הוא לא יכול לאכול אותם. אמר לו הרב, מי אמר שדגים לא טוב לקדחת? אולי קדחת לטוב הדגים, תאכל ותתרפא. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משכים דפנים בהלוכן. בימי ספירת העומר נוהגים כל ישראל ממנהגים שונים של אבלות על עשרות אלפי תלמידי רבי עקיבא. תלמידי האבלות האלה נוהגים בישראל כבר מהתקופה שבה מתו תלמידי רבי עקיבא. בימי ספירת העומר ראו גם הפרות האיומות ביהודי אירופה בתקופת הראשונים, שלזכרם הנהיגו חכמי אשכנז לומר תפילת אבו רחמים, שבה מזכירים את נשמות ההרוגים ומבקשים את נקמת דמם לפני תפילת מוסף של שבת. ומכיוון שהפרות אירעו בימי הספירה, וגם מחמת האבלות על תלמידי רבי עקיבא, אז אומרים את תפילת אבו רחמים בשבתות של ימי הספירה, גם כשיש חתן וברית מילה בבית הכנסת, למרות שבדרך כלל מדלגים על תפילה הזאת במקרים כאלה. הנהגי האבלות בימי ספירת העומר, אין לערוך נישואים, ריקודים, גם לא של אדם אחד, ניקוד שכן מעגל של כמה אנשים, לא שומעים כזמר, אומרים מתוך הקלטה, יש אומרים גם שמיעת שירה בפה מתוך הקלטה, חשובה כזמר, יש פרקים, יש עושרים גם שירה ליזה בפה, ואין שמכרים. ריקודים ומחולות ותעודות מצווה לכבוד מצווה, כי גם מזמן יכול לספר פרק, זה מותר, אבל ראוי לקבוע, אבל לא ראוי מראש לקבוע אותם לימים האלו. כך גם לא מסתפרים. המנהג הזה מתייחס גם לספור את הראש, גם לגילוח הזקן, וגם לגילוח שאר מקומות אחרים של הגוף. זה נחלקו הפוסטים, אם מותר לספר את שיער ראשם של ילדים קטנים. ואף לדעת האוסרים, מותר מעיקר הדין לערוך נישואי התחלה כאל הילד שהגיע לגיל 3. כאמור, בימי ספירת העומר, אז לדעת השולחן ערוך, מצאתם של תלמידי רבי עקיבא נמשכה עד ליום ל"ג בעומר, ואז פחתה בצורה משמעותית, אבל נמשכה קצת עד ל"ד בעומר. ולכן, התורים הנשיאים עד הספירות עד ל"ד בעומר בבוקר, אבל בבוקר זה מותר, מקצת יום כפולו. זאת אומרת שנחשב כאילו נהגו את מנהגי האבלות במשך כל היום. אבל לדעת הרמ"א, בל"ג בעומר נפסקה בצאתם לחלוטין, ולכן אסורים רק עד ל"ג בעומר בבוקר. יש אומרים שמיטב תלמידים נפסקה לחלוטין כבר בל"ג בעומר, ולדעתם, בסוף מותרה, כבר בלילה מגיעים בעומר. עד כאן בעניין דפנים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. אדם שאכל סעודה בשביעי של פסח לפני שקיעת החמה. להריך בסעודה עד אחרי צדק הרבים, לא יאכל חמץ עד אחרי הבדלה. בהבדלה של מצי יום טוב לא מברכים על הנר ולא על הבשמים. בהבדלה של מצי שבת ששל בליל יום טוב מברכים על הנר אבל לא מברכים על הבשמים. בנהג ישראל לימות הראשונים להתענות אחרי חג פסח, תחילת חודש אייר, אחרי חג הסוכות בתחילת חודש תשרי, שלושה ימים, שני חמישי ושני, שקוראים לזה בקיצור, באב. הוא כדרכנו לפליג מהם אחור ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, בצק שנלוש בשמן קנולה, האם מוכשר לקבל טומאה? אז שבעת המשקים שראשי דבות שלהם יד שחה דם, זאת אומרת יין, דבש, ויש דבורים כמובן, שמן זית, חלב, טל, דם ומים, מכשירים את המאכלים האלה לטומאה. דהיינו, כל אוכל שראו לקבל טומאה תוכלים לא נטמא, אלא אם כן נרטב לפני זה, באחד מאותם שבעה משקים. ולכן, בצק שנלוש באחד המשקים האלו, או שהקמח בא איתו במגע לפני זה, אז הוא נטמע כבר במגע הראשון עם יד האדם, שהרי כולנו טמאים בתום הטמאה. והאכלה המופרשת ממנו טמאה, גם היא. אבל אם נלוש במשקה אחר, כגון ביצים, שמן קנולה, והחיטה והקמח לא באו במגע עם מים שאתה קצת עד לפרשת החלה, האכלה המופרשת מבצקת וטהורה. עד כאן בעניין הזה. איפה הם תלמוד בבלי? באילו מים מותר לאחוז בשבת? באיזה יועזר? לא אדם בכלל. וכיצד ניתן לרפא הקשת נחש? על כך ועל עוד עושים עניינים, אני מצליח את שבס, דף קופטט. ואלה שם אומרים את ההתחזקות יומית, היום זה היורצת של הבעל המור בשמש, הרב הקודש, רב קלוינימוס קלמן, רב אהרון הלוי אפשטיין. אז בספר של המור בשמש, פרק הקדוש הוא כותב, שלזמן התפילה, אדם צריך להיות בדבקות גדולה, עד שידמה בדעתו שאין כאן שום בריאה, שום בריאה, אלא רק הבורא ברוך הוא. אז רבותיים, כן, בזמן התפילה להתנתק מעניין העולם הזה, להתנתק מהסובבים אותנו, להרגיש שרק השם יתברך נמצא מולי. עד כאן דברינו להם, רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חודש טוב, בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל, כל טוב סלע, שלום שם.